מה נשמע רוני?
מה נשמע אוהד?
נחסוך את הייאוש הקבוע ונגיד וואלה מגניב, סוף סוף פרק אחרי הרבה זמן שמרגיש מגוון, מעניין, יש טוב, יש רע, יש באמצע, יש טופ 5.
למה אתה רוצה לחסוך את הייאוש הרגיל? הייאוש הרגיל הוא מגדיר אותנו, אני חושב, מגדיר לנו את את הפודקאסט שלנו.
אני חושב שיהיה מספיק ייאוש, יהיה מספיק ייאוש במהלך הפרק כולו, שאין צורך להקדים.
אוקיי, אז בסדר, אנחנו נתייאש במהלך הפרק, אני מקבל את זה. We'll settle in, מה שנקרא, ניצא לטרק לייאוש.
אהבתי, אף אחד מהמאזינים לא הבין, אבל אהבתי. אז מה יש לנו היום? יש לנו פודקאסט אינפורמטיבי משובח בנושא משפט. יש לנו פודקאסט חובבני על נושא... תכף נדבר עליו, עזוב, אני לא יודע, לא יודע על זה. יש לנו פודקאסט
להגיד,
מוזיקלי.
באתי לתת טרנט מפגר, אבל אני אגיד אותו עוד מעט.
כן, בדיוק, חכה אותו, חכה דקה. יש לנו פודקאסט מוזיקלי מאוד מאוד ספציפי.
מיוחד.
ויש לנו פודקאסט בריטי מעולם התאגידים סלש קונספירציות. וכהרגלנו בקודש, נתחיל בגרוע ביותר.
רגע, רגע, ויש לנו גם בסוף הפרק את הטופ 5, שאני חושב שהוא הולך להיות סופר מעניין. הולך להיות סופר מעניין.
אני אגיד לך מה, במדגם מייצג שעשיתי, אני גיליתי שהרבה צודקים שאומרים שאנחנו לא מכירים את איפה שאנחנו חיים, כאילו אנשים כזה, מה, יש כאילו חמישה ספרים, נראה לך אני זוכר כל ספר מהקטע שלו, מה זה, כאילו אנשים כזה אמרו לי.
אני עשיתי מחקר אחי, אני נכנסתי עמוק והיה לי כיף מאוד.
כן, בהחלט. אני מזכיר איתך, אני... אחת הסיבות שהצעתי בכלל את הנושא הזה, בגלל שפתאום אתה מגלה דברים מסוימים שיש לך חיבור ותיק יותר איתם, ספרים מסוימים שיש לך חיבור עכשיו, ואושר, עומק ואושר גדול מאוד. יאללה, בוא נתחיל.
בוא נתחיל, איזה פרק.
ההסקט הראשון שאנחנו מדברים עליו הוא על טבעי בהי, שכמשחק המילים המאוד מאוד משובח הזה עוסק בנושאים על טבעיים, רוחות, מפלצות וכל מיני חרטות כאלה. הם מגישים עמית לוי וסיוון משהו, לא הצלחתי אפילו למצוא את השם משפחה שלה.
רגע, רק חשוב להגיד שיש לזה גם באנגלית את הדאבל מינינג הזה, יש don't stare ו-don't scare. אז גם פה, גם באנגלית זה משחק על הדאבל מינינג, וזה הדבר הכי טוב שיש לדבר הזה, תמשיך.
ההסקט התחיל במרץ 2023, תדירותו בערך פעם בשבוע היה ואז חזר, והפרק האחרון כרגע יצא ב-11 לרביעי, למרות שבעמוד הפייסבוק שלהם ראיתי שהם אמורים לחזור ולשדר, זאת אומרת שהם לא שימו באמת. אורך פרק ממוצע זה 50 דקות, יש בין חצי שעה לשעה ו10 פלוס מינוס, אין תוכן שיווקי, אין שידור וידאו, ועכשיו רוני תאמר לי, מה אתה חשבת על טבעי?
אני אגיד משהו שיותר לך מתאים להגיד, הארט שלהם מאוד יפה בעיניי.
רשום לי.
רשמת? יפה, מתאים לך להגיד את זה, כי הארט באמת מאוד יפה. חוץ מזה, אני באתי עם ציפיות מאוד גבוהות, אני מודה. כי אני גם בפרק הקודם אמרתי לך, בא לי קצת קונספירציות, בא לי קצת על טבעי, ובדיוק זה קפץ לי, כי הטלפון מאזין לנו, אז קפץ לי הפודקאסט הזה, ומהשנייה הראשונה התאכזבתי. השנייה הראשונה, אני לא רוצה להגיד חובבני, כי הם באמת מנסים שזה יהיה מקצועי ומעניין, הם מנסים, אבל זה חובבני ולא מעניין. אני שמעתי 3 פרקים, והפרק...
אתה זוכר בכלל מה שמעת?
הפרק שהכי אהבתי, ואני דווקא ממליץ עליו מאוד, זה על הרוחות של יפן, זה על הצונאמי שהיה ב-2011, הדאטה, שנהרגו שם פאקינג 15,000 איש, לא. מהרעידות אדמה והצונאמי, 15,000 איש, ואז במשך כמה שנים, היה תופעה של אנשים, ראו את הרוחות, הרוחות ניסו לחזור הביתה, נהגי מוניות סיפרו שהם לקחו אנשים, ואז פתאום הם הסתובבו אחורה, והיה כיסא רטוב, ולא היה בן אדם בפנים, כשהם הגיעו לאנשים היו צריכים להגיע. ילדה קטנה שמספרת שהיא מרגישה יד הולכת איתה לכל מקום, שזה היד של אח של ילדה אחרת, שהוא והיא נסחפו, והוא חושב שזה אחותו, והוא נצמד אליה, והם צריכים לגרש עדים. סיפורים, אחי, באמת, זה היה מאוד מעניין. אבל זה הפרק היחיד שהתחברתי.
אוקיי, אז בוא אני אשאל אותך כזאת שאלה, וזה משהו שעליתי את התהייה הזאת ביני לבין עצמי. מה ההבדל מבחינתך בין לשמוע את הפודקאסט הזה, לבין להיחשף לאינפורמציה היבשה בקריאה אפילו? אתה מרגיש שזה ערך מוסף כלשהו?
לא. אני מבין את השאלה שלך, ומסכים עם הכיוון שאתה הולך אליו. לא, זה לא היה מספיק מעניין, הם לא סוחפים, אין להם קריזמה. זה אולי מה שאני חושב.
נתחיל בחיובי, וכמו שאמרת, מצד אחד הארט הוא קריקטורה כזאת, הוא חמוד נורא, זה לזכותם. הם מאוד מאוד רוצים, כמו שאמרת, זאת אומרת, מרגישים הרבה מאוד מוטיבציה, וגם הרעיון עצמו נחמד. עד כאן כל הדברים היחידים שיש, החיוביים כאילו. חוסר מקצועיות, חוסר מקצועיות, חוסר מקצועיות וחוסר מקצועיות. הסאונד בהתחלה נוראי, אחרי זה הוא קצת השתפר, אבל משהו שאני כאילו לא יכול לסלוח עליו במרכאות, כאילו, זה כאילו מצבים שהם אומרים, בכמעט כל פרק ששמעתי, שמעתי 7 פרקים, אנחנו לא בטוחים, ואם אתם יודעים יותר טוב, תתקנו אותנו, הגיעה לא נכונה של הכל, כאילו איפה השיעורי בית שאתם עושים, העבודת מחקר שאתם עושים מסתכמת ולפתוח עמוד ויקיפדיה, כאילו ככה זה מרגיש.
אני מבין את התחושות שלך, אני מסכים. שוב, ופשוט הרצון שלהם והמוטיבציה שלהם כל כך גבוהים, ששוב, בפרק על הרוחות של הפן אני נשאבתי, אבל זהו, רק שמה. והם כן מדברים שיש להם קהילה, מסתבר שאנשים אוהבים את הדברים האלה, אולי גם אנחנו צריכים לפתוח עמוד פייסבוק, אחי. הבעיה ששנינו כאלה, זה...
זה לכאן ולכאן, אני יכול להגיד לך למשל בפרק העשירי בערך הם העלו איזה שאלון וניסו לתת פרסים ואז גילו שכל מי שענה להם היה או חבר או קרוב משפחה, אז כאילו אמרו, טוב, ביטלנו את זה כאילו.
זה מביך.
כן, אז בגלל זה אני אומר, יש כאילו, תדע את איפה שאתה עומד, זה בסדר לנסות, זה בסדר to reach out, אבל תדע איפה שאתה עומד ואל תקפוץ מעל הפופיק, ומשהו שאתה נגעת בו גם כן, זה בדיוק הקטע, הקריינות יבשה לרמה כזאת שבהרבה מאוד פרקים, אני, תוך כדי שהם מדברים, אני כבר לא עוקב.
זה קרה לי בפודקאסט אחר שנדבר עליו היום גם.
אז אין לי הרבה מאוד מה להגיד על זה. לא מצאתי שום נושא שבאמת עניין אותי, כי אם כבר, כאילו גם הנושאים עצמם בעיניי לא היו, זאת אומרת, בעולם האל-טיבי יש כל כך הרבה סיפורים מעניינים שהרגישתי כאילו לא היה שם איזה סיפור שתפס אותי בצורה מיוחדת, או כל מיני סיפורים כאלה שמתחילים כמשהו אחד, בסוף כזה, כנראה שזה היה איזה פדופיל או משהו שזה. אז למה העליתם את זה? מה הקטע? לא יודע, לא, פשוט לא, בעיניי זה אחד הפודקאסטים הכי גרועים ששמענו. הנושא באמת יש פה משהו חיובי, ויכל להיות מעניין, אבל אחרי ששמעתי כמה וכמה פרקים מההתחלה, מהסוף, מכל מיני כיוונים שונים, לא הצלחתי ליהנות, אפילו לא מדקה אחת של האזנה באמת, כאילו.
אני ממש צריך תיקון לפודקאסט של אל-טיבי או פודקאסט קונספירציה טוב, אני אחפש.
זהו, אני לא יודע אם אתה זוכר, דיברנו בעונה הראשונה על The Conspiracy
Guys. כן, שגם יש לו מיליון פרקים.
אבל זה גם כל פרק איזה 4, 5, 6, 7 שעות, אז כאילו זה פורף.
לא שמיע, בשבילי.
ציונים.
2.5 אוזניות.
אני נתתי 1.5 אוזניות.
וואו, בנצי שבועיים של ציונים מחזרים. אנחנו לא משחקים, לא באנו לשחק.
לא, תראה, לא באנו לשחק מצד אחד, מצד שני אני אומר שאמרתי מראש, הציונים יהיו היום די מגוונים.
יפה.
על טבעי, אני מאוד 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 לא ממליץ. מקווה שהם ישתפרו, יש להם משהו, אבל כרגע זה די זבל. נמשיך, נשאר בארץ, על טבעי וזה, נצא למסע הזה, נצא למסע.
יוצאים למסע. אוי, ממש מעניין אותי מה חשבת על זה. תספר לנו עליו קודם ואז נדבר עליו.
יוצאים לטרק בהפקת פוד הפודקאסטים, מגישים טל אסיף, אסף אבשלום ותמיר דניאל, שהוא נדמה לי שהוא פשוט מפודה, מהחברת הפקת הפודקאסטים, למרות שהם חברים. התחיל ב-27 לשני 24, תדירותו בערך פעם בשבוע, אורך פרק ממוצע, בהתחלה היה סדר גודל של 40 דקות, ועם הזמן ועם אורחים שהם הוסיפו עלה לאזור ה-80 דקות. תש חלקי, בחלק מהפרקים יש תש לטבק אבודי, אין שידור וידאו, אבל ניתן להאזין ביוטיוב, ורק בשביל להסביר את העניין, יוצאים לטרק, זה בעצם כשמו כן הוא עוסק בטרנסים, והקונספט הראשוני בעיניי הוא מצוין, שכל פעם משמיעים טרק אחד ספציפי, ומדברים עליו מה עושה אותו כזה, מה הקטע שלו, מה פה, מה שם, דנים בו, בעיקר קלאסיקות של שנות ה-90, עם הזמן הם התחילו להבין ממש אורחים, מוזיקאים, יוצרים, די-ג'אים, אנשי טרנסים, והפודקאסט קיבל וייב שונה, ויש גם פרקי ספשייל מסוימים, אם זה בנושא מסיבות, לעיתים, השירים האהובים עליהם מה-90s וכן הלאה וכן הלאה. ועכשיו רוני, תאמר לי, מה אתה חשבת על יוצאים לטרק?
לא נעים לי להיות הדאונר, אבל אני מודה שבאתי לזה בציפיות גבוהות, ואני מודה שהפרק הראשון היה וואו מבחינתי, והפרק השני קצת פחות וואו, הפרק השלישי כבר ממש פחות וואו, ומהפרק הרביעי רק שמעתי את הטרק, ולא הקשבתי להם. שמעתי את החמש דקות הראשונות, שמעתי את הטרק, ולא הקשבתי להם, ואני אסביר גם למה. בפרק הראשון והשני, כל הזמן חוזרים על המנטרה, אנחנו לא מוזיקאים, אנחנו לא מקצוענים, אנחנו אוהבים את זה, ואנחנו נדבר על זה. לא עניין אותי לשמוע אותם, מדברים על זה בכלל. אני לא חבר שלהם, הם שומעים לי אחלה חבר'ה, אבל לא חבר שלהם, הם לא תרמו לי שום דבר. חוץ מהשבע דקות של הטרקים הטובים לאללה שהם שמים. אבל חוץ מזה, לא מצאתי שום ערך מוסף לפודקאסט הזה בכלל. מה אתה אומר?
מעניין. אולי דווקא העובדה שאני מאוד מחוץ ל... דיברתי על זה בעבר, שאני לא אדם של טרנסים, אולי הייתי בשתי מסיבות טבע בחיים שלי, בכללי טרנסים זה לא השיט שלי בכלל בשום צורה שהיא. אולי זה נתן לי דווקא ערך מוסף יותר גבוה. מה שמגניב היה קודם כל, באמת, שמות שלא שמעתי עשרות שנים, סיימון פוסטפורד, אם זה קס שפונגל, ואסטל פרוג'קשן, וכל מיני, כאילו, הרכבים ואומנים שלא שמעתי כל כך הרבה זמן שזה מגניב. הייתה בהתחלת הפינה המיותרת הזאת של איך הטרק מומלץ להזנה, באוזניות או במסיבה, וזה... בוא נסגור את הדיבייט הזה. תמיד, טרנסים שומעים במסיבות. טרנסים שומעים במסיבות, כפרה עליך.
אפשר,
אפשר. ככה אני, זה עולמי האישי.
אני יכול לשמוע טרקים בכל סיטואציה, וכיף, תחת כיפת השמיים, בבית, באוטו, ברור. ברור. אני רציתי להגיד הפוך, טרקים אפשר לשמוע בכל סיטואציה. כל סיטואציה.
אז זהו, אנחנו גם חלוקים בקטע הזה, ושוב, מבחינתי טרנסים זה למסיבות, ואם לא זה פשוט חופר לי את החיים, זה עושה לי לא טוב. לא ברור לי איך הם מצליחים להשמיע, הרי אחד העניינים הבעייתיים בפודקאסטים זה שאסור לך להשמיע מוזיקה. הרבה פודקאסטים כאילו נסגרו בגלל הקטע הזה, אתה חייב זכויות יוצרים, אני בספק אם הם קיבלו מסיימון פוסטפורד זכויות יוצרים להשמיע את הטרקים שלו, זה לא נשמע לי הגיוני כל כך. אחר כך שהם התחילו להביא אורחים, אני מבין, כי אתה מביא אותם ומדבר על הטרקים שלהם, אז זה הגיוני להשמיע קטעים, גם שם קטעים שלמים, אני לא יודע איך זה נכנס כפודקאסט, זה לא ברור לי, ונראה לי שיש שם איזה אישו שהם יצטרכו ללבן אותו, ושאולי אף אחד עוד לא עלה על זה ב-100%, אז זה מרגיש לי בין החובבני לעובר את הגבול בקטע דפוק.
ורציתי להגיד שהקטע הזה שזה התחיל 40 דקות ואהבתי לזה שזה 40 דקות. ואז פתאום זה נהיה יותר רוח ויותר רוח, בא לי רע מאוד.
כאילו שמעת גם... פרקי רעיונות?
שמעתי קצת והבנתי שזה פרק רעיון, ואמר, ואני עכשיו בפוס מפודקאסטים רעיונות. אני בפוס okay. מזה.
אז משהו שאני אומר, קודם כל על הקטע שאמרת חובבני, אני מבין, אבל יש משהו, גם משהו שאמרנו על הטבעי, ההתלהבות הזאת שלהם, של כן, איזה זה, כן. איזה פה, איזה שם, והעלייה, והכניסה פה, והעניינים, ומבחינתי זה מצחיק, כי דיברת על זה שהם בפרק הראשון, בפרק השני, בפרק הראשון ממריאים לחלל, בפרק השני אתה זז הצידה ויוצא למסע, בפרק השלישי אתה מתרומם לזה, כאילו, חבר'ה, זה טרנסים, הכל לשאול אותו חרה, לא יודע מה אתם זנים את המוח. אבל עם זאת היה גם אינפורמציה, זאת אומרת סיפרו על חלק מהאנשים, על למשל הסיימון פוסטפורד, אני לא הכרתי שהיה לו הרכב קודם והיה לו את כמה שמות, הרבה מאוד שמות שונים שהוא נכון. עבד איזה, זאת אומרת הם גם חידשו לי בקטע של אינפורמציה, זה היה מגניב. ואם דיברת על הקטע של הרעיונות, אז כן, בעיניי זה היה לוקה בחסר וקצת קשה לי עם רעיונות, אבל משהו מאוד מאוד חיובי שאני אשמח לנסות עכשיו עליך.
נו נו,
זה אתה יודע, בפעם הראשונה שאני הקלטתי במרכאות פודקאסט בחיים שלי, שלמדתי רדיו ופודקאסטים, אז הקלטתי רעיון, וברעיון בסוף הבאתי שאלון כזה, שאלון ארוך ומגניב, שאמרו, והמרצה אמר לי ישר כזה, בוא'נה, זה ממש טוב שהבאת את הרעיון הזה, זה פותח אנשים, זה מביא זה, אז יש להם שאלון, שהוא נורא 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 חמוד, אני הוצאתי את הקטע של המוזיקלי, אבל אני אשמח עכשיו שתענה לי על השאלון שלהם, האם אתה מעדיף פסאי או גואה?
פסאי.
במסיבה, אתה על הרמקולים, באמצע איפה שהסאונד הכי טוב, או מאחורה עם השבורים?
מאחורה עם השבורים.
אתה מעדיף שקיעה או זריחה?
זריחה.
נוף ירוק של צפון, זה מאוד מעניין אותי. נוף ירוק של צפון או חום של דרום?
אני חושב שהייתי ביותר מסיבות של חום של דרום, ובגלל זה אני אמשיך עם זה, חום של דרום.
מעניין אותי, כי דווקא אני חשבתי בגלל שאתה חי את החום הזה, שאתה תגיד לי עכשיו אולי הפוך.
לא, אבל כאילו, זכרונות שלי ממסיבות, כשגדלתי והייתי זה, זה הרבה חום של חום, הרבה חום.
ומסיבה במועדון, רלוונטי מבחינתך או שרק טבע יענו?
צריך מלא עמדי.
להגיע ראשון או בשיא המסיבה?
להגיע ראשון.
שפונגל או יאנגר בראדר?
יאנגר בראדר.
אסטרל או אינפקטד?
אסטרל.
מה התוספת המושלמת שלך להמבורגר?
חזה אבז.
סוויטה חמישה כוכבים או חושה בסיני?
סוויטה חמישה כוכבים.
מייקל ג'קסון או עוזי חיטמן?
עוזי חיטמן, מה אני רוצה שיאנסו אותי?
אתה רואה, זה חמוד, זה חמוד.
חמוד, חמוד.
אז בקטע הזה, זה אהבתי שהם עשו...
אבל גם לא זכיר, אתה מבין? זה לא, לא עכשיו כאילו...
אני אוהב את זה, אני אוהב את הקטע, כי אני חושב שבדרך שאלונים אתה גם מכיר קצת יותר בן אדם וגם פותח לו את התחושה הזאת
אהבתי, אהבתי, שכנעת אותי.
ציונים.
אתה קודם.
אני נתתי לזה 3 אוזניות.
שתי וחצי אוזניות גם פה. אני מרגיש שמאותה סיבה, חובבניות, מהסיבה הזאת. כן.
בשונה אבל מעל טבעי, אני יכול להגיד שיוצאים לטרק, היה צמא מאוד מאוד גדול בקהילה, ויש להם המון האזנות, ויש להם קהילה שהולכת וגדלה.
גם לאל טבעי.
דיברו...
גם לאל טבעי.
לא, אבל אני אומר, מבחינת המספרים, מה שהמספרים עלו, יוצאים לטרק ממש כאילו התפוצצו מהר מאוד, ועלו למספרים יפים מאוד. זה מגניב, כי אני חושב שזה נותן מענה באמת לאנשים שחיים את זה, את המסיבות, את הדברים האלה, וגם משהו, אתה יודע, משהו שלא אמרתי ואהבתי, את ה... הם לא מתנצלים על הדיבור על סמים. כאילו זה... הגיוני ולגיטימי וסבבה, כאילו, לא משחקים אותה, כאילו, זה, שזה, זה יפה בעיניי.
סבבה, זורם. למרות שזה קצת מנציח את העובדה שסביב חלק בלתי נפרד מתרבות הטרנס, וזה קצת,
לא, אבל,
כביכול עשה הרבה צרות לתרבות הטרנס.
לא, לא, אני אומר, אחד מהם מדבר על זה שהוא לא חייב את הסמים, סיבה, אחד מהם הוא ניוב מוחלט, כאילו, אז הוא כזה, מבחינתו זה בתכלס, זה המקום שלו להידלק פשוט. ואחד אומר, אני נהנה מטרנסים גם לשמוע אותם ככה, אבל במסיבה אני צריך את משהו שיחזק אותי באמת.
וואלה, מבין אותו.
הזה, זהו, אז גם בקטע הזה הם חלוקים, זה לא שאומר כזה, אה, סמים, כן, אני בא, אני דופק את הראש, כאילו. נמשיכה לעבור לעולם האינפורמטיבי.
חיכיתי לזה, חיכיתי לזה. רציתי שנסיים עם החובבנים ונתחיל לדבר על המקצוענים.
קדימה, אז נגיע, נשאר בארץ לעת עתה, ונלך למשפט חוזר. משפט חוזר תחת הטייטל, תחת הכותר של כאן הסקטים. מגיש אורון שוורץ, אורון שוורץ הוא מייסד ושותף במשרד שוורץ נרקיס, מתמחה בליטיגציה ומסע ומתן טקטי. ההסקט התחיל בעשירי 2020, היו 2 עונות, ועכשיו יצא פרק נוסף ממש לא מכבר. תדירותו הייתה בממוצע... פעם בשבוע או שבועיים תלוי בעונה, אורך פרק ממוצע כ-40-50 דקות, כשם ההסקט, משפט חוזר, הוא בעצם סוקר באופן מאוד אינפורמטיבי, מאוד 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 לעומק, מערכות משפט, משפטים ספציפיים מאוד איקונים וחשובים בתולדות היישוב היהודי ומדינת ישראל. עכשיו תאמר לי, רוני, מה אתה חשבת על משפט חוזר?
ההפך הגמור בשני הפודקאסטים שדיברנו עליהם מקודם, המקצוענות פה והמקצועיות פה נשפחים, איזה סטורי טלינג, תשמע משפט קסטנר, איזה שני פרקים, פיצץ לי את המוח אחי, זה שבהתחלה בכלל זה היה משפט על לשון הרע, ואז בזמן המשפט שהוא טבע, הוא טבע לשון הרע, ואז במהלך המשפט אמרו, לא, זה לא לשון הרע, בן אדם, אתה הסגרת יהודים לנאצים, וגרמת למותה של חנה סנש, וגרמת למותם של עוד 1,500 איש, בשביל להציל 600 חברים שלך, ואת היהודים הנאק. ואז עשו לו משפט חוזר, הוא לא הספיק לראות את המשפט החוזר, כי ירו בו והרגו אותו. אחי, סיפור מטורף. מטורף.
ודיברת על זה, יש פה הכל. יש פה תיאוריית קונספירציה מאוד מאוד קלה ליישום. יש פה את הכוח שלטון צללים ומה עושה כוח במדינת ישראל בראשית תקומתה. זה באמת זה סיפור מדהים. אני הכרתי אותו מלכתחילה, אבל הכניסה לעומק, הניואנסים, להביא את הזוויות, גם אנשים שהיו שם וגם אנשים שחקרו את הנושא לעומק.
רעיונות מהאנשים שהיו שם לפני 70 שנה כמעט. לא, זה מטורף.
תמיד יהיה את ה... אם לא האנשים שהיו שם, אז תמיד יהיה את הילד של ואת ה... כאילו ממש ממקור ראשון או שני, אתה מקבל אינפורמציה, גם אם מדובר על משפט שקרה לפני 70-80 שנה, זה מטורף, זה מדהים.
תראה, אני אסתכן בלצאת בור ועם הארץ עכשיו, אבל אני שמעתי גם את הפרקים על יאיר שטרן, שהיה מנהיג הלכי ושהבריטים הרגו אותו, בגלל שחבר שלו בתודה בית חולין זרק איזה מילה, וכביכול, ואז כעסו עליו על זה, שבגלל, הוא כעס על אנשים שאמרו שהוא אמר, והתחיל לדבוע, את כל עם ישראל גם כן על זה, ואני מסתכל מה שאני הולך להגיד, הלכי היו חתיכת בני זונות גדולים אחרי. אני אומר לך, אני צריך לבדוק את זה, אבל מכל הארגונים שהיו בישראל, האצ"ל, ההגנה, זה, הלכי בני זונות גדולים. אני חייב ללמוד זה... עליהם עוד.
אז זהו, קודם כל זה ידוע מאוד שהלכי היה נחשב הארגון הכי קונטרוברסיאלי, בגלל שבאמת היו להם פעולות, טרור מכוונות באופן ישיר נגד הבריטים, הם הרגו המון יהודים בשוגג על פיצוצים שקרו. סיפרתי לך את הסיפור עם סבא שלי?
לא, תספר לי.
סבא שלי, זכרונו לברכה, אליהו בן צור, קמינסקי בראשיתו, הוא הגיע לארץ ב-1933 מגרמניה עם העלייה של היטלר ממש לשלטון, ומהר מאוד הוא נכנס למשטרה הבריטית. במשך כמה שנים טובות הוא היה שוטר במשטרה הבריטית, בלילה הוא לא היה נועל את הדלת, והיה לו הסכם עם הלכי שהם באים, לוקחים את הנשק שלו, משתמשים ומחזירים לו.
אחי, זה מטורף, לא סיפר, איך לא סיפרת לי את זה אף פעם?
כן, גם היה סיפור קשה אחר כך, זה סיפור מאוד מאוד מעניין, שאחר כך בשלב כלשהו הוא הרגיש שזה מסכן כבר אותו בצורה משמעותית, ואז הלכי קצת התנקלו אליו, אבל בגלל שהוא היה משוייך ללכי, זה ליווה אותו כל החיים, ומנע ממנו להתקדם במשטרה בארץ ישראל. קיצור, סיפור מרתק, כן, זאת נקודה שנגע בי בכמה וכמה נושאים כאן, אם זה ברית הביריונים, שארלוזור, רצח ארלוזור, ואם זה לגבי יאיר שטרן, שמעניין אותי, אני לא יודע במה אחוז, יכול להיות שאבא שלי נקרא על שם יאיר שטרן? אני צריך לבדוק את הנושא הזה, עשיתי לי בגלל, וזה מה שמדהים, אתה יודע, בגלל ההסקט הזה, אני מצאתי את עצמי מתחיל עכשיו במחקר שלם, אין שום תיעוד של החיים של סבא שלי, שהוא עשה דברים מדהימים, והתחלתי עכשיו ברצון, אני אדבר עם דודה ועם דוד, ואני אחפש את הארכיונים של משטרת, של המשטרה הבריטית, לנסות לדלות את האינפורמציה הזאת, ולבנות את הסיפור שלו בצורה יותר מדויקת, כי הדברים לא מתועדים בשום מקום באמת, כאילו...
מעניין מאוד. וואו, הייתי שמח לשמוע גם, לשמוע עוד.
שמעת עוד משהו מעניין?
שמעתי על קפקא, שזה באמת, כמו שאמרת, זה פרק שהוא שונה מאוד. זה ממש פרק שמדבר על מה זה להיות קפקאי, וכמה קפקא לא היה אוהב את ההגדרה קפקא, כי זה פשוט הייתה מציאות של פעם, שהיו יכולים לתפוס אותך ברחוב, להגיד לך, אתה בן זונה עשית פשע, ולא היית יודע בכלל מה רוצים ממך. לא אהבו פעם אנשים. היום אפילו יותר הייתי אומר, אבל הפעם במיוחד, אני נזהר מלהגיד יהודים עוד פעם, ממש תפסתי את עצמי, אבל בגדול אוהבים יהודים, כן, אוהבים לשפוט יהודים על סתם.
זה משהו יפה גם שניתן לראות באמת דרך ההסקט הזה. קודם כל, זה באמת מבחינתי אחד ההסקטים הכי טובים ששמעתי.
הוא הסקט מדהים.
זה משהו שחוזר הרבה בכאן הסקטים, וכמו שאמרת, אני מחזק מאוד את העניין כאן, העבודת מחקר היא מושלמת ללא רבב. מה שאמרת, הקריינות עצמה היא דרמטית. כמו שדיברנו על תסקיטים, ממש זה מרגיש לי כמו משהו שהדרך שבה קוראים, הסאונד אפקט שמלווה מסביב, הכל מושלם, העלייה במדרגות, חריקות הסאונד, אתה ממש
נכנס לתוך סרט. הרבה זה קפץ לי על המפצחות. הרבה קפץ לי, אמרתי, בוא נה, המפצחות למדו ממנו. כאילו, הם לקחו את זה ועשו מזה תסקיט. ממש קפץ לי.
כן, אפשר לראות קו מקשר. אמרתי, הוא כאילו חושף את מדינת ישראל במערומיה, או כאילו את בתחילת מדינת ישראל החדשה במערומיה, אם זה כמו שאמרת לגבי קסנר על טיוחים של מישהו שהיה משוייך למפלגת מפאי, היה בכיר שם, אז אתה רואה את ההוראות הברורות בין, מאחורי הקלעים, או בסאבטקסט מבן גוריון, שתרדו מהעניין הזה, משפטי שדה נוראים שנעשו לאנשים, סיפורים מאוד מאוד קשים, גם הסיפור הזה של איך אתה, היו פה המון משפטים משמעותיים שמדברים עליהם בהסקט הזה שקרו ממש בראשית מדינת ישראל, ואתה אומר איך מדינה שקמה כבר מנחילה לעצמה מערכת משפט מסודרת, אתה רואה את הבעיות הבירוקרטיות, את השינויים השונים.
ואיזה סקנדלים, איזה סקנדלים היו פה,
מטורף,
מטורפים.
מטורף אחי, כי אנחנו מדברים, אתה יודע, אנחנו מדברים עכשיו על מלחמת אחים ועל שנאה וזה.
זה כלום.
זה כלום.
כלומר מה שהיה.
זה כלום לעומת מה שהיה,
באמת. יהודים הרגו אחד את השני, בגלל שהם חשבו שהסגירו אחד את השני לנאצים, או שפשוט באמת באו רע לבן גוריון, ופחדו אחי, דברים מטורפים היו פה, משוגעים.
כן, אבל מה שאהבתי זה שגם שם זה לא ימין נגד שמאל. זה מי שנמצא במרכז, זאת אומרת, לצורך העניין מפאי, שהיו השלטון, הכוח, הכל, מפאי, וכל מי שנמצא בקצוות כנגדם, דיברת על הלכי. שאתה יכול לשייך לשם את ברית הביריונים, ואתה יכול לשייך לשם את הצד היותר קיצוני כביכול מימין, ואם זה מקי, מפלגה הקומוניסטית הישראלית, שבן גוריון ניסה באופן חד משמעי לסגור את העיתונים שלהם, להוציא אותם מחוץ לחוק, לא הסכים להקים את הממשלה, למרות שהם כביכול יותר קרובים לצד שלו. אז אתה רואה שכאילו יש פה עניין, וגם שם היה משהו יפה לראות, יש לה פודקאסט הזה אג'נדה מסוימת, אבל נגיד בבגץ כל העם, ב-53 אם אני לא טועה זה היה, שבן גוריון ניסה לסגור את העיתון של מקי, ברח לי את השם של העיתון, שגם כאילו המון אנשים גדולים כתבו שם, אז הוא רצה לסגור את העיתון, היה שם ידיעות מפגרות אחי, שאתה אומר היום אם היו מוצאים כאלה ידיעות, שסטלין הודיע היה את המשפט שסטלין עשה לרופאים, הוא בעצם ריכז עשרות רופאים שבמקרה כולם, במקרה, בטעות, כולם היו יהודים, וכולם עשו קונספירציה, קשרו קשר כדי לרצוח אותו, ומקי, אנחנו מדברים על פאקינג עיתון בישראל, רשם, סטלין זה מצא את הבוגדים הנוראים שניסו לרצוח אותו, ובתוך המקום הזה, אתה יודע, אנחנו מדברים על, באמת על אג'נדה של בית המשפט, בית המשפט פסק כנגד השלטון כאילו, בקטע שהוא אומר, אנחנו חייבים לאפשר, זכות פרסום, דיבור, הכל, אבל יש אג'נדה, כי אני אומר, יש חוט מקשר מאוד בין אגרנט שקבע את המשפט הזה בזמנו, לבין אהרון ברק שהתחנך על, על ברכיו, וההילול הזה של אהרון ברק גדול המשפטנים והגרנט שקבע את הדרך, אז אני אומר, יש אג'נדה, היא לא פוגעת בעובדות, אבל הנטו בסופרלטיבים שמקבלים, והסיפור הזה, אתה כן שומע שיש, שאורון שוורץ מכוון יותר לצד המאוד מאוד ליברלי, והמאוד שנותן בחזרה הפרדת הרשויות, ומתן הכוח המאוד מאוד גדול למערכת המשפט. אני התחזקתי באמונות שלי מהדבר הזה. אבל כאילו זה קצת כמו לשמוע את מה שאתה רוצה לשמוע, אז קשה לי להגיד אם בחוץ זה גם היה גורם למישהו אחר להשתכנע בצורה אחרת.
מאוד מעניין, אין ספק. אני חושב שהפודקאסט הזה הוא פותח אופקים וצריך לשמוע אותו.
בהחלט, בהחלט, בהחלט. כאילו גם להגיד, שמעתי את כל הפרקים ברמת ה... באמת, גם קשה לי באמת להגיד מה אני ממליץ, כי...
לא, קסנר זה חובת שמיעה, חובת שמיעה.
לא, אבל אני אומר, יש שם הכל מהכל. נגיד, אנשים שפחות מחפשים את הכביכול פוליטיקה או את ההיסטוריה, אז יש את הרצח.
יש גם אייכמן, אפשר, אתה יודע, אפשר ללכת לקלאסי, מי שרוצה.
אז זהו, אבל אייכמן, מה שאהבתי, אני לא רציתי לשמוע את אייכמן, כי אמרתי, what the fuck, כאילו, כמה כבר שמענו על הדבר הזה. אבל באייכמן אנחנו מדברים, אנחנו בעצם מקבלים את הפרספקטיבה של סרבציוס, של הפרקליט של אייכמן, ולא את המערכת המשפט הקלאסית של מה קרה ואיך הביאו אותו והכל, אלא אנחנו מקבלים את רוב ההסקט דרך נקודת המבט של מי היה רוברט סרבציוס, הפרקליט שלו, שהגן גם על הנאצים במשפטי נירנברג, איך הוא ניסה להתגונן מול הדבר, מה הרשויות בישראל עשו כנגד, וגם פה אתה אומר, אוקיי, אנחנו יודעים שאסור לעשות האזנות סתר, וכולם מסכימים חד באופן חד משמעי, יהיו האזנות סתר. כאילו, זיוף העתיקות הכי טירוף, רצח ארלוזורוב טירוף, פרשת מנבר, שגם שם אני כאילו אומר, מסכן, הוא הרגיש לי ממש שעיר לעזאזל, מרדכי וענון הוא מרתק.
מרתק.
טוביאנסקי, מה שאמרתי על המשפט שדה, הרצח של בן אדם כאילו...
מה החלטת על וענון? בוגד או פציפיסט?
לא זה ולא זה, אופורטוניסט.
אופה, יפה. אתה לא נותן לו לענות מהספק בכלל. אפס עליה.
לא, אני אומר אופורטוניסט בקטע של המדינה מטומטמת, סליחה על הזה. זה שכל בן אדם, לא משנה מי אתה ומה אתה, יכול להתקבל, פשוט לבוא ולהתחיל לעבוד בקור האטומי, זה טמטום שאין כמור, שזה סוד שאף אחד לא אמור לדעת ממנו. והדרך שבה התנהלו אחר כך הייתה מגוחכת בעיניי. זאת אומרת, זה מוציא את המדינה הרבה יותר לא טוב, אבל הדרך שבה הוא התנתק מהחיבורי...
רוב הפרקים פה מוציאים, רוב הפרשיות האלו מוציאות את המדינה מאוד לא טוב.
נכון, וזה משהו שמאוד מאוד אהבתי.
גם אני.
קיצור, באמת, האזנת חובה בעיניי, ממש, אין מילה אחרת.
אז יאללה, כמה אוזניות?
אני נתתי 4.5 אוזניות.
4.5 אוזניות גם בצד הזה של הזום.
לא אמרתי בהתחלה, כמו רוב, כאילו אני פשוט לוקח את זה באופן אוטומטי, רוב העסקתים של כאן, במידה ואתם מאזינים דרך האפליקציות ודרך כאן עצמם, אין תוכן שיווקי, אבל אם אתם מאזינים באפליקציות אחרות במדיה אחרת, אז יש תוכן שיווקי בתחילת כל פרק. משפט חוזר, עד המלצה חמה, ונשאר באינפורמטיבי ונעבור...
דרך אגב, שמעת שסגרו את גוגל פודקאסט?
אני חושב שלא בכדי, כאילו מצד אחד זה הייתה פלטפורמה נוחה ונעימה, מצד שני הם פשוט לא היו כבר נוכחים וקיימים.
מעניין אותי אם מתחיל שירת הברבור, מתי זה התחיל שירת הברבור?
ההסקט האחרון שנדבר עליו היום נקרא How They Made Us Doubt Everything. תחת המטריה של BBC Sounds והגשה של BBC 4, הוא פורסם כולו, כל הפרקים פורסמו, כל העונה, ב-27/7/2020, 10 פרקים סך הכל, אורך פרק ממוצע רבע שעה, יש תוכן שיווקי בתחילה ובסוף כל פרק, בשביל להסביר, קצת קשה להסביר את זה במשפט אחד או שניים, אבל בגדול מה שהעסקט הזה עוסק בו, זה הוא מתחיל בדרך אקסון, דרך חברת הקידוח, חברת הנפט הגדולה בעולם, שניסתה להסוות כביכול ממצאים לגבי התחממות גלובלית, ויוצר בזה קשר ישירות לחברות הטבק, וכיצד הם ניסו למסמס את העובדות לגבי הקשר בין אישון למחלות ובעיקר סרטן, ובעשרה פרקים הם בעצם מנסים לקחת אותנו בצורת פינג פונג כזאת של בין העבר ובמרכאות הווה, זאת אומרת הדברים שקרו ב-90s ובשנות ה-2000, להראות לנו כשם האסקט, How They Made Us Doubt Everything. מה חשבת, רוני?
אני שמח שאנחנו עושים את שני הפודקאסטים האלה האחרונים, כי גם הפודקאסט הזה, מקצועיות ברמה של ה-BBC, אין מה להגיד, רמה הגבוהה ביותר, לקח לי הרבה זמן להתחבר. שמעתי את הפרק הראשון באמת שלוש פעמים. שלוש פעמים, לקח לי עד שהבנתי. מזל שזה פרקים יחסית קצרים. זה בין רבע שעה ל-25 דקות, נכון? תקן אותי.
גג 20 דקות, אבל ממוצע רבע שעה.
אבל ברגע שהבנתי, ואז כבר הגעתי לפרק שביעי מיידי. היום נגיד תפרתי פרק 1 עד 7 עוד פעם. מעניין מאוד. זה לוקח אותי למקום עוד פעם, לא של קונספירציות, פשוט של התרבות שאנחנו חיים בה היום. של הפוסט אמת, פוסט הכל, כאילו שום דבר אין כבר, זהו, היצורים האנושיים, אנחנו לא אמינים, אי אפשר להאמין למילה ממה שאנחנו אומרים, כי לא משנה מאיזה זווית אתה מסתכל, יש אמת שם. עכשיו אני עושה בכוונה, לא רואים אותי, אבל אני עושה מרחאות. יש אמת, לא משנה מאיזה זווית אתה רואה, והוא מראה את זה בצורה כל כך יפה, למרות שיש שם אג'נדה מאוד ברורה. עדיין זולג לו שם בפודקאסט, למרות האג'נדה מאוד ברורה, זולג לו, אין מה לעשות, אנשים מאמינים למה שהם רוצים להאמין, למה שמתאים להם להאמין, הם יאמינו, ולהשיב מישהו שהוא מנסה להרוג אותך, אבל לא להשיב את עצמך שאתה רוצה למות, מבחינתי יש בזה גם כן צביעות. זה לא לקח אותי למקום שמאלני בכלל, כאילו, בא לי להגיד, דווקא אני דווקא כן מתחזק בדעות שלי אפילו, של כל
ה... אבל... מה? לגבי, בנוגע למה? כי הרי אנחנו מדברים פה על שני דברים באופן ספציפי.
תפיסת העולם של המשבר האקלימי, אני מתכוון.
אוקיי, אז מה יש לך להגיד על זה?
שזה בעיני המתבונן. שיש מדע לפה ויש מדע לפה. יש כאלה שיגידו לך ש...
אוי, באמת, רוני.
יש כאלה שיגידו לך שהמצב חרבה. יש לך גרטה טורנברג שתגיד לך שהמצב זבל ושכל היהודים רעים. ויש לך את טראמפ שיגיד, כן, המצב לא משהו, אבל זה לא נורא, זה רגיל.
אני חושב שקצת חוטה במה שאתה אומר כאן, כי אתה בעצם מוציא מהמשוואה את הנושא והעיסוק עצמו, של מה המדע חושב, מה ההוכחות שנוכל להפיק בעזרת המדע
המדע לא מדויק. חושב. המדע הוא טיפש.
המדע הוא טיפש, אבל המדע יודע.
הפרשנות.
אני לא מסכים איתך, אני חושב שאתה קצת פה נופל בבעייתיות של ההסקט עצמו.
אני חושב, אבל זה היופי, שזה מה שהסקט מראה לי, שכאילו, אתה יודע, אתה יכול להראות את כל הטיעונים הכי חזקים ואת המחקרים הכי יפים על כמה הסיגרות יהרגו אותך, ומצד שני, להראות כמה הסיגרות לא יהרגו אותך, וזה לא קשור לסרטן. אתה בכלל יש לך נטייה לסרטן מאבא שלך. בגלל זה אתה קיבלת סרטן.
אבל זה שקר מר.
מי אמר? מי אמר? אני לא, אני אומר...
אתה רציני איתי?
שחושפים
פרוטוקולים שמופיעים, מוכיחים באופן חד משמעי שההתחממות הגלובלית קורית בגלל גזי חכמה, משהו ש... גזי חממה ש...
גזי חכמה.
חכמה. גזי חכמה ש...
זה טוב, זה טוב.
שזה פורסם בפאקינג 80s, בסוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, המחקרים של חברות הזה בעצמם, המחקרים שהם ימנו אומרים את זה, ואז הם ממשיכים להאשים את ה... סולר שקר כלשהו, שמחקרים מוכיחים שזה ב-50 שנה יכול לעלות הטמפרטורה ב-0.1 מעלות.
כן, אבל אם אתה מסתכל אחורה בזמן, אתה רואה שזה תמיד היה ככה. עד שיגיע, אתה יודע שבארגנטינה עכשיו קפה ים, ואחד האם הים קפה. זה החורף הכי קר שהיה בארגנטינה אי פעם.
ומה זה אומר?
שכדור הארץ מתקרר, אחי. מתי זה היה שדיברנו על שתיקות? היה איזה פרק שדיברנו על שתיקות, על משמעות
כן,
השתיקות
השתיקה,
בפודקאסטים.
משמעות השתיקות חשובה מאוד, בעיקר שאתה תופס את הראש ואתה אומר לעזאזל, אם החלטתי לעשות פודקאסט. בוא נגיד שהסקט מאוד מאוד מעניין, אני אתחיל בשלילי דווקא.
יאללה, לך.
בגלל שאהבתי אותו. מה שנורא נורא עצבן אותי, זה בין אם זה מסיבת הקשב הבעייתי של קהל המאזינים, או בין אם זה בשביל באמת לתת יותר פרסומות, עצבן אותי שההסקט הזה דווקא לא יצא כ-so called סרט. כי זה מבחינתי אמור להיות one off. זאת אומרת, תוציא לי את הפרסומות, תן לי לשמוע את זה בשעה וחצי את הכל, במקום לשמוע 10 פרקים עם פעמיים פרסומות בהתחלה ובסוף. אני מבין שוב, בגלל שזה שופע אינפורמציה, אני מבין שבחינת קשב זה משהו שקצת קשה לאנשים לשבת ולהיות כל כך קשובים לפרק זמן מאוד מאוד ארוך, ולכן זה אולי הגיוני לעשות את זה בבייט סייז, אבל זה קצת
אני אומר לך, לקח לי 3 פעמים לשמוע את הפרק הראשון עוד שהבנתי מה קורה.
לי לא לקח 3 פעמים.
אז אתה חכם. אני יותר
אנגלית טוב. אני יותר חכם ממך. סתם לא. אבל לא, באמת, בנושא אנגלית זה חשוב לציין שהאנגלית היא ברמה גבוהה, היא במבטא בריטי, והיא עם המון מונחים מדעיים סלש רפואיים, אז כן, יש שם, אתה מוצא את עצמך שובר שיניים במידה ואתה מנסה לחזור על הדברים. מה שעוד נגעת בו בקטנה זה באמת, ההסקט הזה מעודד שימוש בתיאוריות קשר. כי בסופו של דבר מה שנוכחנו לדעת זה שבהחלט היו תיאוריות קשר וקונספירציות מוחלטות לגבי הדרך של מה חברות הטבק אמרו לנו ומה קרה בפועל. אנחנו יודעים את זה באופן חד משמעי ומובהק ללא ספק, אז זה מעודד בעידן שלנו ובכללי שימוש בתיאוריות קשר, זאת אומרת משהו שעוזר לך להבין את העולם יותר טוב, כי לא הגיוני לי שיקרו דברים מזעזעים ונוראים למרות הזה, אז בוא נאשים את אנשי הצללים שקושרים קשר ומשקרים לנו בפנים, וזה מחזק ומעודד את הדבר הזה, כי אתה רואה פה הלכה למעשה שזה קרה לא פעם ולא פעמיים. השימוש במדע ככלי לחוסר ודאות, זה בעצם העניין של כל העסקת הזה, בגלל זה How they made us doubt everything, זה איך אתה יכול למה שהם קראו לו ה-white coats. אתה לוקח מחקרים מדעיים מאוד מאוד ברורים, ואז אתה פשוט מציב נגדם אדם כלשהו נוסף מדען, הוא לא צריך לקבל, לתת עובדות כנגד מה שהמחקרים שנעשו, אלא פשוט להרער אותך מספיק, זה כמו, זה מקביל קצת למשפט. אתה לא צריך בעצם לתת לי הוכחה ללמה זה לא נכון, אתה צריך רק להרער אותי שיהיה reasonable doubt, שזה לא באמת, לא.
איך ג'יי למוטה הגאונה אמרה? חרטטי בביטחון?
כן, נכון או לא נכון?
חרטטי בביטחון כפרה, וככה, וזה מה שאני מרגיש עם הדברים האלה. לא משנה, אם אתה מחרטט בביטחון, יאללה, אנחנו מספיק מטומטמים כדי להאמין לך, לכל כיוון.
החלק המתסכל באמת מגיע עם הזמן שאתה רואה שמדע מאבד מהערך שלו, לא רק כי מערערים אותנו, אלא ככל שעובר הזמן, המדע הופך להיות כלי שרת, לא אפילו כלי שרת, מינורי בחשיבותו, ביחס להשקפה הפוליטית שלך. זה משהו שהולך ועולה עם הזמן.
המדע ייעלם, נכון? אני מסכים עם זה, ואני גם חושב שזה טוב. המדע בסופו של דבר...
זו טעות גדולה מאוד, אחי.
ייעלם מהעולם, חד משמעית. אולי הוא יישאר נישתי, הוא יישאר נישתי, אבל תראה לאן זה הולך. סליחה, זה נשמע דברים קשים, אבל אתה פשוט רואה לאן זה הולך. אל תיתן לעובדות לבלבל אותך, אחי. אל תיתן לעובדות לבלבל אותך. זה ככה העולם הולך היום. תמיד הוא הלך, אתה יודע מה? תמיד הוא הלך ככה.
כן, הנה, בגלל זה אנחנו מדברים על משפט חוזר, ואנחנו מדברים על דברים שקרו בארצנו הקטנטונת, וכמה לאמת היה ערך שולי ביחס לרצונות ולכוחות.
פשוט היום, בעידן המידע והידע, אז כביכול, זה כאילו יש יותר אמת. אבל זה אותו חרטה, וזה תמיד היה אותה חרטה.
לא, אני ממש לא מסכים איתך שיש יותר אמת, אני חושב בדיוק ההפך. שהיום אנחנו כל כך רגילים שמאכילים אותנו בכפית, במשהו שהוא so called אמת, שאנחנו יכולים להיות ניזונים באמת מאתרים או מ-AI או מדברים כאלה, שכל כך קל לבלבל אותנו ולהסיט אותנו שכבר אין אמת. אתה לא צריך לעשות מחקר אמיתי.
אבל זה עדיין להיאחז במילה אמת, כאילו כל אחד כל כך בטוח בצדקתו, באמת שלו, שזה מדהים. כאילו יש 5 אנשים, כל אחד מהם בטוח באמת שלו, ויש לו הוכחות גם היום, זה היופי, היום יש לך גם הוכחות לאמת שלך, יש לך הוכחות מדעיות חותכות לאמת שלך, וזה... וזה הכל שקרים, זה הכל שטויות. זה כמו, זה ניאנדרטלים, זה בני אדם, זה כמו הבן אדם הקדמון מבחינתי. אותו דבר. זה כל אחד תקוע במוח שלו, בכלא הזה של המוח שלו. הוא לא, ניטשה אמר, סליחה, אני אפסיק לגמגם. ניטשה אמר, הולדת המדע, אנחנו היום במות המדע.
כן, זה פשוט נורא נורא מתסכל אותי. אני מסכים עם מה שאתה אומר מבחינת העובדות. אני אומר שזה מאוד מאוד מתסכל אותי, כי אנחנו לוקחים את זה למקום שהיום זה לא משנה אם תראה בעיניים שלך עוול כלשהו שנעשה, אם אתה לא מאמין שזה נעשה, אתה תגיד לעצמך, לא, זה AI generated, זה פוטושופ, זה... כאילו אנחנו לא מאמינים כבר לשום דבר באמת, אנחנו רק מאמינים למה שאנחנו רוצים להאמין.
נראה חמאסניקים מונצים מצולם, מצולם מראה אותם מונצים ורוצחים, אבל זה לא קרה. כי זה הכל אותו דבר, זה אותו דבר, זה כמו, זה כמו השואה. אבל ככה זה, זה המין האנושי. יאללה, אז כמה...
רגע, משהו, דבר אחרון שרציתי להגיד, לא הייתי מודע למשפט הדיילות שקרה בזמנו,
מעניין, זה
מאוד מעניין, כן.
זה מעניין.
שבסוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, עשרות דיילות טבעו את חברות הטבק, בזה שהרי היה מותר לעשן במטוסים, ובאופן שיטתי, עשרות דיילות, אם לא מאות דיילות, שכולן חלו בסרטן, וכולן היה להן קשיי נשימה, והכל אך ורק מהסיבה שהן היו חייבות לשרת אנשים שישנו, וכמה גם שם ניסו להשתמש בטקטיקות ובשיטות מגוחכות כדי להפריך אותם, ובסוף הם היו כן נאלצו לשלם להם מאות מיליוני דולרים.
בצדק, בצדק.
אתה סותר את עצמך באופן קבוע,
לא, לא, לא,
בעולם
לא,
שלך
לא.
זה...
הכל נכון, הכל אמת.
הכל נכון, הכל אמת.
מותר לי להצגים גם עם זה וגם עם זה. אז כמה אוזניות?
כמה אוזניות? תגיד אתה.
4 אוזניות.
אני נתתי 3.5 אוזניות, והסיבה היחידה... שהורדתי אותו מאזור הארבע, זה היה באמת הפרסומות בהתחלה ובסוף, בהסקט כזה קצר, זה תסכל אותי נורא.
מפתיע, לא הפריעו לי בכלל, לא הפריעו לי בכלל הפרסומות, פשוט זה היה כל כך קצר ונוגע, ורצו מפרק לפרק בעניין, טוב מאוד, שווה הזנה.
ונעבור לפינתנו, הטופ פייב.
טופ פייב. טופ פייב.
טופ פייב.
פייב. אני יושב ומקליט עם עצמי ומחפש טיעונים וזה וחפירות. ולא כמו יוצאים לטרק, אני צריך לחטט רגליי באינטרנט, למצוא מוזיקה שהיא לא רויאלטי פרי, והם הבני זונות משמיעים טרקים שלמים בסבבה שלהם.
עוד שנייה תלשין עליהם לזה. איך קוראים להם? לאמי, איך קוראים להם?
כן, כל ה-20 מאזינים שלנו ילכו להלשין לסיימון פוספורד על ה...
אנחנו המטה של המטה, לא מעניין אותנו האזנות, אנחנו ממשיכים בכל הכוח בלי שאף אחד ישמע אותנו.
לא, אמרת את זה קודם, אמרת את זה מאוד נכון קודם, אנחנו עושים את זה בשביל עצמנו קודם כל. אני כן מעריך, אני כן מאמין שיש ערך להסקט הזה, שאנחנו עושים עבודת קודש, אבל כמו בדומה לחרדים ובקשר לנושא שלנו, אנשים עוד לא מודעים לכמה עבודת קודש אנחנו עושים מאחורי הקלעים.
שאנחנו נמות.
אתם לא יודעים כמה אנחנו עובדים קשה בשבילכם.
כמה זבל.
אופה, סיכרתי פודקאסט, עצרתי מחבל. שמעת את השיר הזה?
לא.
למדתי שורה, הצלתי חיה. למדתי שורה, איזה שטויות, אלוהים ישמור.
כן, כן.
ובפילתנו, הטופ פייב, טופ פייב, ספרי התנך.
וואו, זה הולך להיות טוב.
יש לך משהו להגיד קודם, משהו, כן, איך עבר התהליך, איך עבר לך התהליך?
וואו, תהליך מדהים עבר עליי. אני נכנסתי לזה, אמרתי את זה בתחילת הפרק, נכנסתי לזה מאוד מאוד, קראתי עוד פעם את הסיכומים של הספרים, ופתחתי וקראתי את הציטוטים, את הפסוקים שאני מאוד מאוד אוהב, ונזכרתי כמה יש 3 ספרים, שבעצם... הם אבני דרך משמעותיים בחיים שלי, ואנחנו נדבר על זה עוד רגע.
אני לא יודע אם לעשות honorable mentions, אולי נעשה אותם בסוף, כי אז זה יעזור לכוון למה כן בחרתי, אבל היו כמה שנפלו, ואני קצת התבאסתי על זה, זאת אומרת, היה לי קשה לבחור רק 5.
אני מקום 5, אני רק במקום 5 היה לי אתגר מאוד גדול, במקום 5.
אז בוא נתחיל, מה המקום 5 שלך?
אני חושב שאין צורך להכביר במילים על ספר תהילים. זה ספר שתמיד איתנו, זה ספר שאתה פותח וכמו שאתה קורא שורה מספר, אתה פותח וקורא פסוק מתהילים, והוא מה שנקרא מכווין אותך ועוזר לך למהלך היום. ת, תהילים, זה, אני חושב שזה צריך להיות, זה קונצנזוס גם. אני חושב שהוא אחד הספרים החשובים, ואני חייב להגיד שאמרת honorable mentions בסוף, mentions בסוף, או שאני יכול להגיד מה הייתה ההתלבטות שלי.
תרביץ, שיר השירים?
כן, אחי, שיר השירים. זה היה close, זה close second. number six. כן. אז תהילים אצלי מקום חמישי, מה איתך?
אצלי מקום חמישי זה ספר שיש לי הכי הרבה יחסי אהבה סינה איתו. אני חושב שכסיפור הוא מדהים, אבל כספר תנך הוא, סליחה על השימוש במילה הקשה, חוטה קצת לנושא. נדבר כמובן על ספר איוב.
איוב, אנחנו ניפגש עם איוב שוב.
אז איוב כקונספט, כספר הוא מאוד מאוד מעניין ומרתק, ובוחן את הצדיק, את הצדיק המלא, בכמה ניתן לערער אותו ולפגוע בו, גם ברכוש שלו וגם בבנים שלו וגם בבריאות שלו, בכל מה שניתן לפגוע בו,
כל.
וכמה ינסו לערער אותו, אם זה אשתו שממש שותפה כן. לכאב שלו, וכל הזמן אומרת לו, תקלל כבר, תקלל, ואם זה כל היועצים השונים, אז מה שאני אומר, זה גם שם, קשה לי קצת עם זה כספר, כי עצם הרעיון שאלוהים, כאילו, שוב, אני לא רוצה להגיד כושר קשר, אלא מתערב עם השטן על, על הבן אדם הזה, כאילו, מה אתה שם זין על השטן? יש לך פה מישהו ש... למה אתה צריך להולות לו כל כך הרבה רע? אלוהים, אלוהים ישמור. קשה לי עם זה, אבל זה ספר מרתק וחשוב. הביא לנו את ה... את ה... כאילו, אני, פעם, שם, פעם ראשונה, זה מופיע עוד בתנך, אבל פעם ראשונה שאני נתקלתי בארץ עוץ, שזה כן. משהו שמלווה אותנו גם כן בצורה משמעותית.
זה בפסוק הראשון. ש... בפסוק הראשון,
צדיק היה לו, היה לו
בארץ עוץ, כן.
אז מקום חמישי שלי, ספר איוב.
תראה, אני רוצה להגיד לך מה אני, מקום רביעי שלי זה ספר איוב. אני רוצה להגיד, כן, כן, אני רוצה להגיד משהו על ספר איוב. ספר איוב זה משהו שאני מתעסק איתו הרבה בחיים, מהמקום של צדיק ורע לו. אני מאוד... חווה בחיים שלי את המשפט, אני אגיד אותו באנגלית, No good deed goes unpunished. Mm-hmm. וזה מתחבר לי מאוד, שלא משנה מי אתה, ולא משנה מה עברת בחיים, ומה אתה, וכמה טוב אתה חושב שעשית, או אחרים חושבים שעשית, הרע יבוא, או שלא, אבל יש סיכוי מאוד גדול שהרע יבוא. וזה לא משנה לי האימורים בין האלוהים לשטן, דווקא פה אני רואה את זה כמשני מאוד, את כל הדבר הזה. אני רואה את העובדה של בן אדם, שהוא מספיק ענב, וזה רק מראה לך את הענבה, כמה זה מבחינתי, יש גם הרבה יוהרה, בלא לקלל את אלוהי ולהגיד, אין, אני כל כך מאמין, שאני אמשיך להאמין לנצח ואלי טוב, יש בזה גם הרבה יוהרה, אבל יש גם הרבה ענבה בלהיות כזה ירא שמיים, וזה מאוד חשוב בחיים שלנו, כי הרע מגיע מכל מקום. הרע יבוא, הרע יכול לבוא, ותקבל אותו כמו שאתה מקבל את הטוב. אין לך יותר די ברירה. אין לך יותר די ברירה.
כן, אין לי מילה רעה לדמות איוב, הוא דמות מדהימה. ו...
סתם קוקסינל, אחי.
אלוהים נתן ואלוהים לקח, זה משהו גם כן שהולך איתנו. כאילו, התפיסה הזאת, כמו שאמרת, לקבל את הטוב ואת הרע ביחד.
התבאסתי שהוא קיבל טוב בסוף, אני לא אשקר. התבאסתי, אני חושב שהמוסר הסכל החזק יותר, זה כאילו, אין מה לעשות, היה לך הרבה טוב, היית צדיק, אבל זה יכול להיגמר רע מאוד, רע מאוד. יאללה, מקום רביעי שלך.
מקום רביעי שלי, אני קצת מרמה, מחבר בין שמואל א' לשמואל ב'.
אוקיי, 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 יופי.
אז קצת מרמה בזה, אבל למרות שכאילו, אחרי שקראתי מספיק וחקרתי מספיק, ידעתי ש... כי במקור זה נחשב ספר אחד, שאפילו קצת התחיל לתוך מלכים. מה אני אגיד לך? קודם כל, זה ספר שעסקנו בו הרבה, גם למדנו אותו בתיכון, וגם התקופה עצמה היא תקופה מאוד מאוד מרתקת. אם זה ההתחלה של שמואל, העובדה שהוא היה כביכול המנהיג העם, והעלייה המטורפת של העם, ההתמודדות היותר טובה עם הפלישתים, התקופה באמת מאוד מרתקת ומאוד ספורה.
מאוד מעניינת. לחי החמור, לחי החמור.
העלייה של שאול, שגם שם זה כאילו הגיע, איך אומרים, הלך לחפש את תר אחרי התונות ומצא מלכות. סיפורים מאוד מאוד מעניינים, אני מאוד חושב ששאול הוא underrated, למרות שיש לו סיפורים קשים איתו שם, אני חושב ששאול הוא underrated, המלך הראשון, חתיכת...
מעניין להגיד את זה, אף פעם לא חשבתי על זה ככה.
הוא הקים את הצבא הראשון, הוא גם דיברו על זה שהוא לחם מאוד מאוד חזק בפלישתים, הוא לא צריך לנצח אותם, אבל כל הזמן נתן להם מלחמה קשה, וגם הקטע ששוב נתחבר אולי לנושא שיחזור אצלי, מאוד אהבתי את הסיפור הזה של הדיכאונות שתקפו אותו בלילות בעקבות הקשיים, ואיך הוא השתמש בדוד שינגן ויקל עליו, ושם אתה רואה את עלייתו של דוד. אז זה מרתק וזה מהמם בעיניי, וזה התקופה, גם המעבר הזה בין שלטון החכמים כביכול, הפילוסופים נקרא לזה, של נביא כמו שמואל מנהיג העם, והמעבר למלוכה, שזה משהו שהקדוש ברוך הוא בעצמו אומר לשמואל, שזה טעות המלוכה, אבל אם זה רצון העם, אנחנו נביא מלוכה. שזה בכלל הזיה כאילו לחשוב על זה ככה. ספר שמרתק אותי, ותמיד אני אתעניין בו, גם מבחינה היסטורית וגם מבחינת הסיפור
ה... תמיד אהבתי את שמואל. מקום שלישי שלי, הוא מה שנקרא באמצע, בין שני הספרים הקודמים שדיברתי עליהם, ובין תהילים לאיוב, וזה אני באתי להרים מה שנקרא קצת, וזה ספר משלי. ספר, אני חושב שאין יהודי ואין ישראלי, שבין אם הוא יודע... הוא לא יודע כמה הספר הזה השפיע על החיים שלו, אז כדאי שהוא ידע, כי הספר הזה נתן לנו את הפנינים שאנחנו גדלנו עליהם, שבעצם אנחנו מבססים את רוב התרבות שלנו עליהם. אני אתן לך כמה דוגמאות, כן? לך אל הנמלה הצל, חוסך שבטו שונא בנו, פתי יאמין לכל דבר, אל תען כסיל כי יבלתו וענה כסיל כי יבלתו. ופה נתתי רק כמה שרשמתי, אתה יודע, לקצה המזלג. ספר שמדבר איתך על הפיתויים הכי גדולים שלך ואיך להתמודד איתם, על הדברים הכי חשובים לך בחיים. תשמע, שלמה המלך במיטבו, במיטבו. זה מה שיש
לא במיטבו, אנחנו נחזור לזה, לא במיטבו.
אני אגיד, אבל... אז לא, אני בכוונה אומר את זה, כי כשנדבר עליו שוב, לא נדבר עליו במיטבו לפי דעתי האישית, אבל אנחנו okay. נדבר על זה.
אז אני אומר שמשלי אצלי רשום ברשימה הקצרה, זאת אומרת הוא לא נכנס לחמישייה, אבל הוא רשום ברשימה הקצרה, מבחינת ספר וואו, הדרכה, זה... ספר מוסר, ספר חוקים, הוא מדהים ומרתק בהחלט.
מקום שלישי שלך?
מקום שלישי שלי. גבירותיי ורבותיי, בואו נחזור למקורות.
לא מאמין לך, אנחנו נחזור
לשם שוב. בואו נחזור למקורות.
לא מאמין לך.
לך דיברת זה. על זה, הספר... ספר אחד אחי שמכיל בתוכו את אדם וחווה, וקין והבל, ונוח, ואחי איזה עושר, עד אברהם אבינו, ויצחק, ויעקב.
איזה
עד
ספר.
עד הירידה למצרים אחי.
איזה ספר.
הספר.
הספר.
מבחינת הספר. כמות הסיפורים, ומה שאנחנו מכירים בתוך התרבות, ומה ש... בסופו של דבר הספר בראשית.
וזה מקום שלישי שלך? אז,
מקום שלישי שלי.
אוקיי. מעניין.
ספר בראשית.
מת לדעת מהמקום שני.
האחד והיחיד.
מת לדעת מהמקום שני. מקום שני שלי זה ספר בראשית, אחי. נו, באמת. לא, אי אפשר... אני רוצה לראות את היהודי שבראשית לא בחמישייה שלו. ההתחלה,
בלתי נמנע.
כמו שאמרת, הכל, אני חושב שבעיניים עצומות, באמצע הלילה תאיר אותי, ואני אדע לצטט ולדקלם, לא לצטט, לדקלם, הרבה מאוד מהספר הזה, אני בטוח בזה, מהפרקים הראשונים בוודאות, אבל גם מההמשך, בוודאות. איזה ספר, איזה סיפורים, איזה עם יש לנו. מקום שני שלך? וואי, איזה...
מקום שני שלי...
מה זה יכול להיות?
זה משהו... מה?
אני סקרן מאוד.
אתה לא תצליח נחש.
לא, אני לא מנחש, אני אמר, אני לא יודע.
בוא נגיד שהיסטורית, שייכו אותו, למישהו שגם היה ברשימה הקצרה שלי, שייכו את הכתיבה. של המגילה הזאת לירמיהו, למרות שמאוד מערערים על הרעיון הזה, כי חלק מהטקסט עצמו מרגיש שהוא יותר לכיוון חורבן בית שני, וירמיהו היה בתקופת אחרי חורבן בית ראשון, וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו מדברים על מגילת איכה.
אופה, לה.
מגילת איכה, מה שאני אוהב, מה שאני נורא נורא אוהב בה, וזה משהו שחיבר אותי גם בגיל צעיר למגילה הזאת, זה הדיכאון, אחי. הדיכאון. זה מגילה שמכילה בתוכה בסך הכל חמש קינות, ולא בכדי משייכים אותה לאחרי בית ראשון, כי רק בקינה הרביעית או החמישית מדובר באופן מפורש על חורבן בית המקדש, אבל היא כולה עוסקת אחי בסיפורים מזעזעים, באמת מזעזעים, של אמהות שאוכלות את הילדים שלהם בשביל לשרוד, סיפורים קשים ומזעזעים, אחי, של
זה נורא.
עוני, ודיברת על, על תהילים, ואני יכול לחבר גם את שיר השירים לתוך זה, את המקום המליצי והמקום הרוחני שמתחבר לתוך התרבותי, לתוך האומנות, וגם כאן, מה שמאוד מאוד יפה, זה מתוך 4 מתוך 5 המגילות האלה נכתבו באקרוס תיכון אלפבטי. זאת אומרת שכל פסוק מתחיל באלף, אחרי זה בית, אחרי זה גימל, אחרי זה זה. רק המחשבה לעשות את זה, משהו שהיה קיים המון 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 שנים, גם קודם מתועד, אבל רק המחשבה לעשות קינה שבעיניי כל כך יפהפייה באבלות שלה ובחושך שלה ובקושי שלה, ולבנות את זה עם אקרוס תיכון אלפבטי, זה מצירת מופת בעיניי.
וואו, אני בטוח אלך לקרוא. שנגיד את מקום ראשון שלנו ביחד.
אפשר להגיד את מקום ראשון ביחד, וזה רק נעצור קודם ונאמר שחשבתי שאנחנו מיוחדים, אבל מסתבר שאנחנו, מה זה לא, אחי?
כבר רמזנו, קצת רמזנו כמה פעמים, דיברנו על שלמה.
נכון.
דיברנו על דיכאון.
דיברנו על דיכאון, דיברנו על פילוסופיה.
דיברנו על פילוסופיה. אז אני חושב ש... בוא, תגיד את זה אתה. זה המקום ראשון שלך, בנצי.
הבל, אבל אם הכל הבל.
אין חדש תחת השמש, אחי.
עת להיוולד ועת למות, אבל כן, אנחנו מדברים כמובן על קהלת.
איזה ספר. קהלת בן דוד.
למרות שגם זה, אתה יודע, יש חולקים על זה שזה שלמה.
בגלל איך שזה כתוב, בגלל שכן, מבחינת הכתיבה של זה, כתיבה שהיא הרבה יותר קדימה בזמן, אבל זה פשוט עריכה, לפי דעתי.
כן, זה איתורים, כמו שקרו בהרבה דברים אחרים, זה איתורים שהוספו אחר כך.
אני מאוד אוהב שזה, לחשוב שזה שלמה בזקנתו, אני מאוד מאוד אוהב לחשוב על זה ששיר השירים זה שלמה בצעירותו, שהוא קצת בגר יותר, כתב את משלי, וכשהוא יזדקן.
שיר השירים זה לא הכל שלמה, יש גם מיוחס לדוד, כל מה שכתוב, כל מה שכתוב שיר לדוד זה לא לדוד, אלא הכוונה בשיר לדוד זה שיר שכתב דוד.
אבל גם שלמה כתב בשיר השירים.
חד משמעית, חד משמעית.
ובזקנתו כתב את קהלת, וזה למה אמרתי, לא, לפי דעתי, לא בפריים שלו.
כבר אני חושב שזה ממש הפריים שלו, אחי. אני חושב שזה ממש הפריים שלו, שאחרי כל מה שהוא עבר, האלף נשים, והחכם באדם, ואושר מטורף, ובאמת כאילו הוא עשה דברים...
ובית מקדש.
שלא יאומנו, אחי. אחרי כל זה... והוא פתאום נוכח, או מוצא את עצמו מול שוקת שבורה, ואומר, המציאות הזאת היא הזיה. ודיברת שם גם, דיברת על הצדיק ורע לו, אבל פה גם הרעיון הזה של, הוא קצת הופך לנו את הקערה על פיה, כי מדבר הכל חשוב, מה שחשוב זה המעשים שלך מעל הכל. החוכמה שלך והמעשים שלך, על פי זה יקרה הכל. אבל הכל חרת, הכל שקר, אני אמות והוא ימות, ומה יקרה...
עובר איתך דבר דבר, עובר איתך, מה אתה חושב שטוב לך? אתה חושב שכסף טוב לך? זה גם, אתה כל הזמן תרצה עוד ועוד ועוד, ולא יהיה לך מספיק בחיים. נשים, טוב לך? אללה, כי אתה תרצה עוד ועוד ועוד, ועוד תמות. רק דבר אחד נכון, וזה גם מה שיוב מלמד אותנו.
זה מה שכל הספר הזה מלמד, כל הספרים האלה מלמדים אותנו.
כן, להיות ירא שמיים. זה הדבר היחיד שיציל אותך בעולם הזה.
ודיברת על הסקורים מעולם התרבות, אז השיר הענק של The Birds, שאנחנו, הדור שלנו יותר נחשף אליו דרך פורסט גאמפ, שחוגג ממש עכשיו 30 שנה דרך אגב.
מה שקורה?
אתה יודע מה אני מדבר? To everything, turn, 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 there is a season. ממש מצוטט אחד לאחד את הפרק השני, הפרק השני, נראה לי את הפרק השלישי, בקהלת. כן, את יודע מה, אני רק רוצה לתת את ה... היא לא מסודרת לפי ראשון עד חמש, אבל גל, ידידנו שקצת יותר מבין מאיתנו בעולם התנ"ך, שלח לי את החמישייה שלו.
נו, נו.
וזה מעניין מאוד, החמישייה היא ללא סדר, בראשית, קהלת, משלי, תהילים ושופטים.
וואו.
יותר קרוב אליך, זאת אומרת, יש פה קרוב. אחת, שניים, שלושה, ארבעה ששותפים איתך. בסדר, אתה יותר קרוב לחרדים ממני.
אז אני גם שאלתי חברה, והייתה לה רשימה מאוד דומה לשלי, רק שהיא הוסיפה את רות.
וואו, למגילת רות?
כן. אמרה שמבחינתה זה הפמיניסטית האמיתית הראשונה, ושמה שהיא עוברת שמה ומה שהיא מגיעה, כפרה עליה. טוב, בנצי, נראה לי שבסוף יצא פרק ארוך, אחי, בהצלחה בעריכה.
איכשהו בסוף הגיע לפרק ארוך. נאמר לכם לפני סיום שהאסקט האהוב עלינו היום היה משפט חוזר של כאן אסקטים, עם ציון משותף של 4.5 אוזניות. תודה רבה לכל מי שהזין והזינה, תודה רבה ליורן בן צור על הפתיח, תודה רבה לעדי ארוש על הסאונד, תודה לך רוני.
ותודה לך אוהד.
ועד הפעם הבאה.
תודה רבה.
יש. בוא נדבר שנייה על...
כמה זמן יצא דבר הזה אחר? כמה זמן?
אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה